אנחנו בחלקו האחרון של המאמר האזינו השמיים, זה המאמר השני בפרשת האזינו בליקוטי תורה, ועצרנו בדף עין ד' בעמודה הראשונה, באמצע עמוד בשורה מתחילה במילה מהמלאכים, בקטע מתחיל וזהו בראתיו יצרתיו. למדנו בתחילת המאמר שהתורה, תורה שבכתב ותורה שבעל פה, נמשלו לשמיים וארץ, והם מעידים על עם ישראל שמקיימים את התורה והמצוות. מדוע הם מעידים? כי כאשר יהודי מקיים, מקבל את התורה והמצוות, הם גורמים שימשך גילוי אור אינסוף בתורה ובמצוות. אז המשכה האלוקית שבמצוות ובתורה היא מעידה שיהודי אכן קיים את התורה והמצוות. אחר מכן אמר אדמו"ר הזקן שהכוח שיש ליהודי לפעול את המשכה הזאת על ידי התורה זה על ידי התפילה שקדמה לתורה. דיברנו שבתפילה שקדמה לתורה יהודי מתבונן בעבודת המלאכים, איך שהמלאכים בתהילים לגמרי לאלוקות, וההתבוננות הזו היא זו שמעוררת את היהודי גם כן למסור את נפשו, למסור את רצונו לקדוש ברוך הוא, וזה מכין אותו שגם הנפש הבהמית שלו גם היא תהיה משוכנעת שצריך להתמסר לגמרי, וזה יסייע לתורה שתבוא לאחר מכן. במודעה הקודמת אדמו"ר הזקן הביא את הפסוק כל הנקרא בשמי ולכבודי בראתיו יצרתיו אף עשיתיו, והסביר שכל הנקרא בשמי זה הולך על נשמות ישראל, ולכבודי נשמות ישראל נבראו לכבודו, לכבודו זה הולך על התורה, דהיינו שנשמות ישראל בכוחם נמשך האור האלוקי בתורה. עכשיו הוא יסביר מה ההמשך של הפסוק בראתיו יצרתיו אף עשיתיו. זה מתייחס לקיום המצוות בשלושת הלבושים, מחשבה, דיבור, מעשה. אומר אדמו"ר הזקן, וזהו בראתיו, יצרתיו, אף עשיתיו, שהם ג' לבושים, מחשבה, דיבור, מעשה. מחשבה ושכל נקרא בריאה. בראתיו, לשון בריאה, זה מתייחס בנפש האדם למחשבה, לשכל. שהוא יש מאין שבריאה, בריאה זה כמו שנאמר את הלשון נברא יש מאין, המקור שלו הוא עין, כמו שכתוב והחוכמה מאין תימצא, אז המחשבה והשכל הם זה אותיות שנבראו עכשיו במחשבה, אין להם מקור נעלה יותר בנפש שבנוי עם אותיות. המחשבה זה המקור שפה מתחיל החשיבה באותיות, אז זה לבוש שהוא נקרא בריאה. ודיבור, דיבור שבא אחר כך, זה הלבוש הבא, הוא בחינת יצירה. דיבור דומה לעולם היצירה. כמו הצורה שהיא גילוי החומר בלבד, ולא חידוש מעיקרו. כמו צורה, שעושים צורה על חומר מסוים. לוקחים חומר של כסף, עושים איזה גביע, או כלי אחר. אז הצורה היא מגלה את אופנים שיש בחומר באופן כזה או באופן אחר, אבל היא לא מחדשת מעיקרו את המציאות. אותו דבר, לבוש הדיבור, זה אותם אותיות כבר היו לפני כן במחשבה, והדיבור זה קיבל צורה יותר מגושמת, ירדה יותר נמוך. כך הדיבור הוא גילוי למה שכלי. אחר כך, אחרי הבראתיו יצרתיו, כתוב אף עשיתיו, עשיתיו הוא בחינת מעשי המצוות. הסיטיב זה מצוות שמקיימים במעשה, אז יש לנו את שלושת הלבושים, מחשבה, דיבור ומעשה. כמו מלך בשר ודם, שעיקר הכרת מלכותו הוא על ידי המעשה דייקה, כמו מלך בשר ודם, שבמה מתבטא המלוכה שלו, איפה מכירים בכך במדינה, כשאנשים במעשה עושים את הפקודות שלו. זה שמדברים או חושבים, זה עדיין לא מספיק כדי להכיר את מלכותו של המלך. שישמעו לפקודתו ולא ישנו את תפקידו. אז כמו אצל מלך בשר ודם, המעשה הוא זה שגורם להכרת מלכותו במדינה, וכך מלכותו יתברך. אותו דבר במלכות של הקדוש ברוך הוא. כתיב השם מלאך גאות לבש. המלוכה של הקדוש ברוך הוא היא באה לידי הכרה כשהיא מתלבשת בלבוש. ואנחנו מדברים כרגע על לבוש המעשה, שיהודים מקיים את המעשה של המצוות, זה מביא להכרה במלכותו של הקדוש ברוך הוא. אל יאמר אדם, אי אפשי בבשר חזיר, צורת קיום המצווה צריכה להיות עם קבלת הון. שאדם לא יגיד, אני לא יכול ולא אוהב ולא סובל לטעם את הבשר של החזיר ולכן אני לא אוכל אותו, אלא האמירה צריכה להיות, ההרגשה צריכה להיות, אפשי. אני מצד הרצון של הנפש הבהמית שלי הייתי רוצה את זה. אבל מה אעשה אבי שבשמיים גזר? זאת אומרת שבזה שיהודי נמנע מאכילת חזיר, בזה בא לידי ביטוי הכרה של מלכותו של הקדוש ברוך הוא, שעניין על מלכות שמיים. כי אם היהודי יגיד אי אפשי בבשר חזיר, אז אין בזה שום הכרה של מלכותו של הקדוש ברוך הוא. יש בזה ביטוי של הרצון שלו, של התחושות שלו. אז יהודי צריך לקיים את הדברים כי זה רצון השם, זה הקבלת הון. הגם שהוא בלתי שכל כלל, אפילו שאין לו בזה שום הבנה, אלא כי כך הקדוש ברוך הוא גזר. ונאות סופן בתחילתן, דווקא בסופן, דהיינו המעשה הגשמי של המצווה, הוא זה שנאות, הוא זה שמחובר ומבטא את הנקודה הכי עליונה של רצון הבורא. וזהו שתקנו בתפילת יוצר, זה גם המשמעות של הבקשה שאנחנו מבקשים בתפילת יוצר, שזה התפילה שלפני הברכה שלפני שמע ישראל. מבקשים הקדוש ברוך הוא ויחד לבבינו. שהקדוש ברוך הוא ייחד את לבבינו לאהבה את השם אלוקינו. מה הכוונה ויחד לבבינו? לבבינו לשון רבים. כי בית לבבות הם. יש שני סוגים, שתי רמות בלב היהודי. יש פנימיות הלב וחיצוניות הלב. מה ההבדל ביניהם? פנימיות הלב הוא בחינת ראותא דליבא וחפיצה ותשוקה אמיתית לדבקה בו יתברך. פנימיות הלב זה הרצון הפנימי בלב של יהודי שיש לו תשוקה אמיתית להידבק בבורא, אין לו שום מניעות ועיכובים על זה, אין לו שום הפרעות על זה, כי ברא קרא כמו בן שהוא חלק מאבא שלו, ועל זה אומרים בשמה ישראל השם אלוקינו שלנו ממש, יהודי מרגיש שהוא הקדוש ברוך הוא שלנו, ואינו צריך להתבוננות כלל, לא צריך מצד הנפש האלוקית, מצד פנימיות הלב, לא צריך להתבונן ולהשתכנע, כי מאליו תתלהט. פנימיות הלב היא מעצמה באופן טבעי מתלהטת ונמשכת לאלוקות. זה פנימיות הלב. ואומנם חיצוניות הלב, שהוא מחמת נפש הבהמית שמסתרת, החיצוניות הלב צריכה עבודה, כי על החיצוניות הלב יש נפש בהמית שמסתירה על האמת, והוא מה שכתוב, עורלת לבבכם, הנפש הבהמית היא עורלה, היא אוטמת את הלב, שבחינת ההסתרה שמסתרת אור קדושת השם, ועליה כתיב, על חיצוניות הלב כתוב, ומלתם. ידי צריך למול את הלב, שצריך להעביר עורלה זו המפסקת, צריך להוריד את העורלה האוטמת, ועל זה צריך אדם להתבונן ולעבוד כדי לעורר את חיצוניות הלב גם כן. על ידי התבוננות בכל המבואר בעניין פסוקי די זמרה והאופנים, כל מה שהסברנו קודם, אדם מתבונן בתפילה בפסוקי די זמרה ועל עבודת המלאכים, זה הכל כדי שגם הנפש הבהמית שלו, הנפש השכלית שלו, תתפעל וגם היא תוריד את ההפרעות שלה ליהודי. ולעתיד לבוא כתיב, היום היהודי צריך לבד, ומלתם, צריך לבד להתבונן, כדי למול ולהוריד את עורלת הלב, אבל על העתיד לבוא כתוב, ומל השם את לבבך. הקדוש ברוך הוא ימול את הלב, הוא יוריד את הנפש הבהמית, הוא יוריד את ההפרעה. ואז מה יהיה? ועל ידי זה יהיה ויחד לבבינו. השני חלקי הלב יהיו תואמים, גם חיצוניות הלב יהיה תואם לפנימיות הרצון של פנימיות הלב. וזה הבקשה של יהודי בתפילה שלפני, בברכה שלפני קריאת שמע. וזהו בכל השנה. כל השנה יש ליהודי את החיצוניות הלב שמפריעה לו, יש את פנימיות הלב שהיא תמיד נמשכת. יהודי צריך לעבוד כדי שחיצוניות הלב לא יפריע. וכל השנה עבודה יותר מורכבת. עשרת ימי תשובה כתיב, כשהוא הגיע לעשרת ימי תשובה, שזה הזמן שקוראים גם בדרך כלל את פרשת האזינו, הפסוק אומר ממעמקים קראתיך הוויה. התפילה של יהודי זה ממעמקים. עומק הלב, פנימיות הלב, מתגלה אצלו יותר. מעומקא דליבה, פנימיות הלב. כשפנימיות הלב של יהודי מתגלה, התפילה שלו היא מפנימיות הלב, ואז מתעורר לו גם הפנימיות של האלוקות. כמו שאומרים במזמור שמוסיפים החל מראש חודש אלול לדוד השם, כתוב שם בקשו פניי, את פניך השם מבקש. זאת אומרת, יש את הפנימיות של הנפש של היהודי שהוא מבקש, ויש את הפנימיות של האלוקות, שגם למעלה יש פנימיות וחיצוניות. והיהודי מבקש שיתגלה לו הפנימיות האלוקית העליונה. מה זה הפנימיות והחיצוניות שיש למעלה? זה שתי הבחינות באור האלוקי שנקרא סובב וממלא. אור הממלא הוא בחינת חיצוניות. האור הממלא זה האור שמצמצם את עצמו וכל נברא ונברא, כל פרט ופרט זה חיצוניות. דכולה קמי כלא חשיב. כל העולמות שמקבלים את האור המצומצם של אור הממלא, הם כולם נחשבים כלא וכעין כלפי עצמותו של הבורא. זה חיצוניות, ויש פנימיות. ובהתערות הדלתתה, וכשיהודי מעורר מלמטה את הפנימיות של הלב שלו, נתעורר פנימיות אלוקותו, סובב כל העלמין. אז הוא מעורר גם את הפנימיות למעלה, שמתגלה בחינת סובב כל העלמין. מה עוד יש בבקשה של המזמור הזה לדוד השם? אל תת באף עבדך. דוד המלך מבקש שהקדוש ברוך הוא לא יסתכל עלינו ולא יוריד אותנו, לא יתה אותנו לרמה הנמוכה של עבדים, אלא שאנחנו נהיה ברמת עבדות גבוהה יותר. היינו, כמו שהוא מסביר, כי יש עבד למטה, יש עבד שנמצא בדרגה נמוכה. עם ישראל הרי נקרא כלי בני ישראל עבדים. אז יש עבדים, יש עבודת השם בתור עבד בדרגה נמוכה של עבד. ואברהם הוא אבי למעלה מבחינת עבד. לעומת זאת, הדרגה של אהבה, כמו בן, זה יותר גבוה מבחינת עבד. זה כבן לפני המלך. אז יש באופן כללי בחינת עבד שהוא תחתון, ומעליו זה בחינת בן. אמר דוד המלך עליו השלום, במזמור הזה, אומר דוד המלך, הוא מבקש שלא יהיה מבחינת עבד שלמטה, אלא מעבד שלמעלה. שיהיה עבד, יהודי שיהיה עבד, אבל שהקדוש ברוך הוא לא יתה אותנו באף, שזה מפריד, כמו שהפסוק שהוא הביא קודם, אף עשיתי, שהוא יזכיר את זה מיד, שזה לא יתה אותנו לבחינת העבד התחתונה, אלא מעבד שלמעלה. שנהיה בבחינת העבד העליונה, וכן כמו שכתוב על משה עבדי, דוד עבדי, שרבינו היה גם נקרא עבד, בוודאי היה בבחינת העבד העליונה, וזה לא שכתוב באף עבדך, על תת באף עבדך, שהוא כמו שכתוב אף עשיתיו, בחינת מעשה בלי טעם, כעבד שמשרת לפני אדונו, ועושה רצונו, אף שאין אומר לו טעם לכל דבר. אז יש בחינת מעשה, שזה בחינה נמוכה, בלי שום טעם, ויש עבד שלמרות שיש לו טעם, למרות שהוא מבין, בכל זאת יש לו את הביטול העמוק של פנימיות הלב. והבקשה של יהודי ויחד לבבינו, שכבר היום נזכה שיהיה אצלנו בגילוי פנימיות הלב, ולא רק לחכות לזמן של העתיד לו. ועל ידי, אז כל זה, זה היה ריחות, להסביר מה יהודי מעורר בזמן התפילה. והתפילה היא בעצם הקדמה לתורה שתבוא לאחר מכן. ועל ידי ייחוד בית לבבות בקריאת שמה, שיהודי מעורר את פנימיות הלב, ומשווה אותה, גם לחיצוניות הלב, ששניהם יהיו בלב מלא ושלם לאלוקות, אז הוא מייחד את שתי חלקי הלב בקריאת שמה, היא אחר כך המשכה לידי התורה לכבודי ובראתי, ואחר כך בקיום התורה והמצוות, יהיה לידי העבודה שלו המשכת אלוקות בתורה ובמצוות שהוא מקיים. ולפיכך נקראים מעידים, לכן משה רבינו אומר שהתורה והמצוות מעידים על עם ישראל, העידות היא בכם. עד שאמר, העידותי בכם, זה בפרשה הקודמת. עכשיו בפרשה שלנו, כתוב, אזינו השמיים, יערוף כמטר. אזינו השמיים זה גם מתייחס לתורה, תורה שבכתב נקראת שמיים, וזה דומה הוא משווה את זה למטר, לגשם. למה הוא משווה את זה לגשם? כי יש בית בחינות בתורה. יש שני אופנים של לימוד התורה. יש אופן אחד שדומה לגשם, ויש אופן אחר שדומה לטל. האחד, האופן הראשון בתורה, תלמוד שמביא לידי מעשה. יהודי לומד רק כדי לדעת איך לקיים את המצווה באופן מעשי. שהוא ללמוד כדי לידע דין, אם יוצרח למעשה. יש סוג אחד של לימוד, שאדם לומד כדי לדעת את ההלכה, כדי לדעת איך לקיים למעשה את העניין. לימוד כזה הוא בהירור סגי. לימוד כזה מספיק, גם אם הוא לא מוציא את הדיבור בפה, הוא רק מעורר, זה מספיק. זה מספיק בהירור. עד שידע ויוחקק בלוח ליבו. הוא מתבונן בזה, מערר בזה, עד שהוא יודע את ההלכה, זה נחקק בלוח ליבו, והוא יודע איך לקיים את המעשה. ועל זה הוא שכתוב, על הסוג לימוד הזה, על זה אומר הפסוק, יערוף כמטר. זה כמו גשם. למה זה דומה לגשם? זה סוג לימוד שבא כדי לעורר את המעשה, לעורר את התחתון, את המעשה פה למטה. למה זה דומה לגשם? כמו שכתוב, מה כתוב על גשם? כי כאשר ירד הגשם, ועשה את אשר חפצתי, ושם לא ישוב, כי מרווה את הארץ, והולידה והצמיחה. הגשם יורד מלמעלה, לא חוזר חזרה, יורד, ומרווה את הארץ כדי שיצמח. זה סוג לימוד שבא מלמעלה, שכל עניינו כדי שידע איך לקיים במעשה, איך לקיים למטה. ואדם יאכל, אדם יאכל את מה שצומח, ובכוח זה יאמר ואהבת, ואז יהיה לו כוח ללמוד, להתפלל. אז כמו בגשם הגשמי, הוא יורד מלמטה כדי לפעול כאן, הוא יורד מלמעלה כדי לפעול כאן למטה. וכך בחינת תורה זו, אותו דבר זה האופן הזה בלימוד התורה, הוא הנקרא עוז, זה לימוד שמטרתו לתת עוז וכוח, שנותן כוח שיוכל לומר ואהבת. הוא לומד תורה באופן הזה, כי יודע איך לקיים את המצווה. יודע איך לקיים את המצווה, אז יהיה לו את היכולת לומר ואהבת, לאהוב את הקדוש ברוך הוא על ידי המצוות שהוא מקיים. וצריך להיות על ידי הקדמת המסירות נפש כנ"ל. כמו שאמרנו קודם, שלימוד תורה כזה, שיהודי יוכל על ידי זה לפעול המשכת אלוקות בעולם, צריך להיות לפני זה הקדמה של תפילה. זה נקרא הקדמת המסירות נפש. גם בגשם אנחנו רואים שיש הקדמה לפני הגשם, כמו הגשם שעל ידי רעמים ואבים. הרעמים ואבים זה המסירות נפש, כמו שאמר בעמוד הקודם, שלא צריך להיות אמנם צעקות בהתלהבות ברעש חיצוני, אבל בפנימיות הלב צריך בהחלט להיות את המסירות נפש והתשוקה לאלוקות. זה הרעמים הפנימיים בנפש שגורמים לגשם שירד, שזה הלימוד, תפילה שיש לפני הלימוד, שזה פועל שהלימוד אחר כך יפעל את פעולתו. האופן השני בלימוד התורה, הוא לא מביא כאן במאמר, האופן השני זה לימוד לשם קיום מצוות תלמוד תורה, והגית בו יומם ולילה, זה סוג הלימוד שצריך להיות דיבור בפה, וזה סוג לימוד שהוא באופן תמידי, הוא דומה יותר לטל, שטל יורד באופן תמידי ולא מפסיק, אבל כאן במאמר זה הופיע רק בקיצור, ההנחה של המאמר הזה, של אדמו"ר האמצעי, שמודפס בספר מאמרים אחר, שם יש יותר בעריכות את שני האופנים של לימוד התורה.